חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ממשיך במאמציו להרכיב ממשלה, וביממה האחרונה אף הגיע לסיכומים עם כמה משותפיו. אבי רבינה.
צוותי המסע ומתן של מפלגות יש עתיד והעבודה ייפגשו היום במסגרת המסע ומתן הקואליציוני להקמת ממשלה כדי להגיע עד לסוף היום לסיכומים. מחר ייפגש הצוות של יש עתיד עם הצוות של כחול לבן. לפי שעה לא נקבעו פגישות עם אנשי תקווה חדשה. ביש עתיד מעריכים שגדעון סער ממתין לראות מה בכוונתו של יושב ראש ימינה נפתלי בנט לעשות. לפיד נמנע מלחתום עם המפלגות השונות על הסכמים כדי לא לפרסמם במלואם בשלב זה. לפי החוק, הסכם קואליציוני שנחתם בין שתי מפלגות יש להגיש לכנסת ולפרסם ברבים. בד בבד, לפיד מקיים מגעים גם עם מנסור עבאס ומפלגת רע"מ. הערכה היא שאם תהיה לממשלה התכנות, רע"מ תתמוך בה.
אסון מירון. חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס תוקף הבוקר בחריפות את הכוונה להקים ועדת חקירה לאסון בראשותו של שופט מבית המשפט העליון. הם רק מנסים לרקוד על דמם של הקורבנות.
אנחנו אומר נגד לכתחילה למנות שופט עליון שיהיה אחראי על המקומות הקדושים. כל הכאב והאסון להצביע בידיים מלכתחילה אומר זה נגד התורה ונגד השקפה הברורה. המטרה שלהם היא אך ורק אחת, לרקוד על הדם של החללים ולנגח את הציבור החרדי דרך אותם החללים. וזו המטרה של הצעת חוק. ואין ספק שהצעת החוק הזאת אנחנו צריכים להתנגד אליה. זה לא הגדרות ששמורתם לעשות.
הדברים נאמרו לבצלאל כהן במהדורת הבוקר. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי במהלך מבצע שומר החורמות נהרגו 61 מאנשי הזרוע הצבאית של חמאס, בהם 8 בעלי תפקידים בכירים. חמאס הודיע הלילה כי מנהיג הארגון אסמאעיל הנייה זומן לביקור בקהיר כדי לדון על הבנות הרגיעה מול ישראל ועל התוכנית לשיקום רצועת עזה. שר החוץ הבריטי הגיע עם ארצה והיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, בכירים בישראל ואף עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. לישראל יובאו בצהריים ארונותיהם של 5 בני משפחת בירן וכהן שנהרגו באסון הרכבל באיטליה בשבוע שעבר. בנם של בני הזוג בירן עדיין מושפז במצב קשה בבית חולים באיטליה. הלילה עצרה שם המשטרה 3 חשודים במעורבות לכאורה באסון, בהם מנהל החברה שמפעילה את הרכבת. ולסיום, יותר מ-10,000 חסידים השתתפו הלילה בחתונת נכד האדמו"ר מבלז בהיכל ההרנה בירושלים. האירוע הועתק מבית המדרש של החסידות בשל מצוקת מקום. שמענו זה עתה את השיר על ירושלים שהוקדש לראש העיר משה לאון, שסייע בחתונה ואף הגיע להשתתף בה. כתבנו בנצילי זרוביץ' מוסר כי בגור תארך ערב חתונת נכד האדמו"ר במתחם שנלר בבירה. לפני התחזית היום יום הילולת יהודה בן יעקב אבינו. רבים עולים לתפילה בציונו שבעיר יהוד, לתפילה לישועת הכלל והפרט. התחזית היום עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השעה ימית. מה שלומכם? היום אנחנו הולכים ללמוד על כמה דברים כאשר במרכז התוכנית ההבדל בין ענווה לשפלות. כן, נראית הענווה שכזו מידה תרומית וחשובה, נלמד מאלדד ומידד, שני הזקנים שמתנבאים במחנה. נלמד להם קצת כמה אדם מרוויח מענווה מצד אחד. מצד שני ניגע ב5 נקודות שהם בעצם יעזרו לנו לא להיגרר למצב הפוך מענווה במידה מסוימת, שזה לא דווקא גאווה אלא יותר שפלות, בהרגשה שאין לי כוח לעצמי, לא נראה לי שאני יכול להצליח, מה אני שווה, אני גם ככה אפס, גם ככה לא יצא מן שום דבר. עכשיו תראה אותי לעומת אחרים. נלמד לא לקפוץ למסקנות, ננסה לראות איך להוציא כמה פרטים מעשיים, כמה משפטי מפתח, ובעזרת השם לצאת מפה יותר מחוזקים, עם ענווה, עם ביטול כלפי האלוקים, אבל לדעת שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, נשמה אלוקית שתפקידה להאיר את העולם. אז איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי ברדיו, מאיר ליבוביץ' על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז בואו נתחיל כרגלנו בהתחלה. פירוש הדבר שאנחנו רוצים להפריד בין ענווה לשפלות, כאשר ענווה היא ביטול האגו, נקרא לזה ככה, האני שלי, החיצוניות, כל הדברים שבמידה מסוימת הם לא תלויים בי, לשון חז"ל, הכל בידי שמיים. אבל יש דבר שכך חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת ההתייחסות שלי למה שבורא עולם נתן לי, אם זה כסף, חוכמה, מראה חיצוני, לא יודע מה, משפחה וכדומה, כל מיני דברים שאתם התברכתם בהם, ואני אומר במרכאות, כי עוד פעם, זה יכול להיות לטוב, זה יכול להיות למוטב, זה יכול להיות מאתגר, זה יכול להיות עושר השמור לבעליו, אולי גם בשלב מסוים לרעתו, זה מתנות שאלוקים נותן. איך אנחנו מתייחסים אליהם? איך אנחנו מתייחסים אל עצמנו, אל מול אחרים? האם בגלל שאדם יש לו כסף הוא יותר שווה ממישהו אחר? אם אדם חכם יותר? ושוב, רוב הדברים האלה הם מתנות שהוא קיבל מבורא עולם. זו סיעת הדשמיה שהוא קיבל. האם זה עושה אותו אדם טוב יותר? אני לא בטוח בכלל. אז לצורך העניין, מצד אחד יש את הענווה שפירוש דבר, אני רוצה לבטל את האני, את האגו אגב, את אני הזה שחושב שהוא יותר טוב מישהו אחר, ולא ליפול למלכודת של תועבת השם כל גווה לב. תקשיבו אותו מה שחזל אומרים, תועבת השם כל גווה לב. אני אומר את זה לעצמי, זה דבר מפחיד, אבל בורא עולם מכריז, תקשיבו, יש אנשים שאני פשוט מתעב אותם, כאילו בלשון הרחוב, איך, 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 מי? גאוותנים. עכשיו, זה לא אנשים רשעים בהכרח, זה לא אנשים, אני לא יודע מה, מושחתים, שהם צריכים להיות בבתי כלא. לא, בכלל לא. זה יכול להיות אנשים שמסתובבים מסביבנו, בינינו, זה יכול להיות אני ואתה, שמחז ושלום, אנחנו קצת מרימים את האף, יתר על המידה, ואנחנו חושבים שאנחנו באמת מורמים מעם, וכאילו, כל הסובבים אותנו פשוט נמצאים אי שם בתחתית. אז אלוקים מתאב אותנו, כאילו חס ושלום. אתה יודע, בורא עולם הוא המקור של הכל, של הבריאות שלנו, של הפרנסה שלנו, של הילדים שלנו, של ההצלחה שלנו. ואם הוא אומר, תקשיבו, אם אתם מתנהגים ככה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אני לא יכול להיות איתכם פשוט בחדר אחד, כאילו לא, 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 לא. אז ברור שעדיף להתרחק מזה כמזרח למערב. בפרשה של השבוע, כאשר משה רבנו מצטווה לקחת 70 זקנים, כאשר הוא יאציל מסמכותו, הם יזכו לרוח הקודש, משה רבנו לוקח 72 פתקים, כאשר על 70 מביניהם כתוב זקן, ועל שניים זה פתקים חלקים, אתה יודע, כאילו נמנע, כביכול, והוא מחלק את זה. ולמעשה מי שיוצא לו פתק זקן, פירוש דבר שהוא נבחר משמיים, זה גורל לא אקראי, כאילו וואי פוקס, אלא גם גורל, כידוע לנו מפורים, שהחג נקרא פורים, על שם הגורל, על הפור שהפיל המן, לכאורה מה זה קשור לחג, מה זה עיקר הנס, אלא ללמדנו שגם גורל שנראה אקראי לחלוטין, בואו נקרא לזה זכייה בלוטו במידה מסוימת, אין מקרה, אלא הכל מכוונן משמיים, ולכן ה-70 זקנים שנבחרים, הם 70 זקנים שהולכים במידה מסוימת גם להדריך את העם, והיו שניים שנשארו במחנה, ושמם נכתב בתורה, אלדד ומידד. שמות יפים, אלדד ומידד, שניהם היו זקנים, והם אמרו, תקשיבו, אנחנו ודאי לא נבחר. תקשיב, יש אנשים הרבה יותר טובים איתנו, הרבה יותר צדיקים איתנו, הרבה יותר מוכשרים איתנו, ולכן הם אפילו לא באו להגרלה. כאילו, תעזוב, זה כמו שהרבה מאיתנו תורמים לכל מיני ארגונים שעושים הגרלות כאלה ואחרות. אז אני אומר לעצמי, אני אפילו לא בודק את הכרטיס שלי. כי בינינו עכשיו, ברור שלא זכיתי, כאילו, מה ואמינה? יש כאלה שכאילו, רגע, רק שנייה, אני חייב לדאוג, מה לא זכיתי, אני לא מאמין. יפה. אני אפילו לא בודק, אני אומר את האמת. מכיוון שאני יודע, מראש, אני לא אזכה. אז אותם אלדד ומידד, בניגוד אליי, אצלם זה לא היה הנקודה הזאת, אבל הם חשבו, אנחנו בוודאי לא ראויים שבורא עולם יבחר בנו. כמנהיגים, כנביאים, הם נשארו במחנה. ובסופו של דבר, הם זוכים לנבואה בתוך המחנה. אבל לא סתם שזוכים לנבואה. אומר הפסוק כך, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד. מה השמות של שאר הזקנים, אתם יודעים? היו 70 זקנים. מה עם ה-68 האחרים? אנחנו מכירים אותם? לא. למה לא? כי לכאורה הם גם פחות חשובים. זאת אומרת, ברגע שאותם אנשים אלדד ומידד באו מבחינת ענווה, לא מגיע לי, אז עד רבה, מי שמוריד את עצמו, אז משפיל גאים ומגביה שפלים. בורא עולם מוריד את מי שמרגיש שהוא גבוה, או אפילו יותר מזה לפני שבר גאון, לפני שלוקים מרסק מישהו, מרים אותו קצת טיפה יותר, שיהנה קצת מהאוויר הרים צלול קיין, כי עוד רגע הוא ירח את האדמה, יהיה רצון שנתחזק, אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו זה מגביה שפלים. דווקא אדם שמרגיש שפל, דווקא אם מרגישה הכי פחות טוב עכשיו, את מרגישה שזו תקופה קשה שאת עוברת, תקופה קשה שאתה עובר, אין לך כוח לכלום, לא יודע, אתה מרגיש שאתה לא, פעם היה לך דרייב, היה לך כוחות, היה לך מוטיבציה, אתה מרגיש שאתה יבש הרב, מדבר סהרה, זה נווה מדבר לא מתי הרב. אז עד הרבה, אולי דווקא זו תקופה טובה, שבורא עולם ירים אתכם, מגביע שפלים, ואלדד ומידד זוכים למספר דברים, א' זוכים, שהשמות שלהם יכתבו בתורה, לאות, כביכול להרים על נס, אדם שמקטין את עצמו, אלוקים יפרסם אותו מצד אחד, מצד שני, הנבואה של כל 70 הזקנים ומחזל, הייתה רק מקומית לאותו זמן בלבד, אבל הנבואה שלהם, של אלדד ומידד, הייתה אפילו ל-40 שנה, הם התנבאו שמשה רבנו אכן לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אלא זה יהיה יהושע, הרוח הקודש שהייתה עליהם, לא ניתנה על ידי משה רבנו כמו שאר הזקנים, אלא ישירות מאלוקים, זאת אומרת, הם זוכים ליחס מועדף. התורה לא סתם מספר לנו את הסיפורים האלה שלכאורה לא רלוונטיים בעליל להיום, לכאורה. מה אכפה לי אלדד מידד? מה זה קשור אליי? אלא התורה מרימה נס מידה אחת חשובה שנקראת ענווה. מי שלא איסטרה בלגינה קיש קיש קריה, כאילו פק פק פק, אני. עד רבה, התורה הרבה יותר מעריכה, אלוקים הרבה יותר מעריך, ויהיה רצון שנזכה לזה. אז מצד אחד, ענווה זה דבר מבורך. שפלות זה דבר בזוי, כביכול. מה זאת אומרת? שפלות זה ההפך מהענווה הנכונה. ענווה אמרתי שזה ביטול האגו, האני. שפלות זה כאשר אני מוריד את הנשמה האלוקית שלי. תקשיבו, יש לכל אחד מאיתנו נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל. אתה לא סתם איזה אחד, את לא סתם איזה אחת. אנחנו צריכים להיזהר, לא ליפול לבור של עצבות, של דיכאון, של ייאוש, שזה לא קשור לענווה ממש. ולדעת שפשוט אנחנו לא יודעים את כל התמונה. אספר לכם, באחד הבתי ספר בארצות הברית, מורה לקח כתבת עיתון ונתן לילדים לראות רק את הכותרת. והכותרת הייתה כזאת, ספינת תענוגות, כאילו אתה יודע, קרוז מה שנקרא, עלתה על סרטון על מעין קרחון, כמו הטיטניק דאז, האונייה עולה על סרטון, מתחילה לשקוע, לטבוע, גבר עומד על הסיפון, אשתו גם היא על הסיפון, הוא פשוט משאיר אותה מאחור, וקופץ לעבר סירת ההצלה האחרונה. והאישה צועקת לעברו משהו. שואל המורה את התלמידים, מה לפי דעתכם? האישה צעקה לבעלה. אני חוזר לסיטואציה, הם יצאו לקרוז, אתה יודע, יצאו לאיזשהו מלון על הים, מה שנקרא, מלון נע, מנון עין, כן? ובשלם מסוים, אתה רואה, אז כל דבר טוב, לפעמים בקיצו, והם עולים על סרטון, והענייה טובעת, ויש סירות הצלה, אבל אין מספיק לכולם, והסירת ההצלה האחרונה מאוישת על ידי אנשים, את האנשים קופצים מהספינה הגדולה, ואז מגיעים זוג, הזוג גם הוא רוצה לרדת לסירת ההצלה, מסמנים להם על סירת ההצלה, אין מקום, רק לאחד, חבר'ה, רק לאחד. הבעל מסתכל על האישה, האישה על הבעל, והבעל קופץ, חצוף, והאישה צועקת לעברו משהו. שואל המורה את התלמידים, לפי דעתכם, מהי צעקה? מה אתם אומרים? אז יש מהתלמידים אמרו, כאילו רשע, או תמות אמן, או אמא שלי צדקה מלכתחילה, סגויסט, מגיל, כל החיים הייתה כזה. יפה. כל אחד זרק משפט חוכמה אחר, אבל ילד אחד, מסוף הכיתה, מרים את היד, המורה נותן לו אפשרות לדבר, ואומר מה שהאישה אמרה, זה תשמור על הבת שלנו. וכולם היו בשקט. המורה אומר, מה היא אמרה? תשמור על הבת שלנו. אומר המורה לילד, אתה מכיר את הסיפור? מאיפה אתה יודע שזה הסוף? אומר התלמיד, אני לא מכיר את הסיפור, אבל זה היה המשפט שאימא שלי, הוא אמר, אמרה, לפני שהיא נפטרה לאבא שלי. תשמור על הילדים. ופה הכיתה הייתה בשקט. אמר להם המורה, תקשיבו, הילד הזה, הוא צודק. אכן, כך היה הסיפור. הם עלו על ספינה, למעשה האישה הייתה חולה במחלה מאוד מאוד קשה, שהוגדרה כסופנית. הרופאים כבר התייאשו, הבנו שאין יותר מה לעשות. היא הגיעה במצב כזה שזהו, אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, והמצב מדרדר מיום ליום, והם החליטו להיפרד מהעולם. על איזשהו, אתה יודע, במלון, מה שנקרא מלון על הים, שלפחות יהיה איזה זיכרון טוב בשבילה או בשבילו. הם עלו על הספינה הזאת והיא עולה על סרטון. בשלב מסוים אנשים קופצים לסירות ההרצלה. בגלל שהאישה קשה לה להתנייד, הם מחכים ומחכים עד שכל סירות ההצלה מתמלאות. אין מספיק סירות הצלה לכולם. הסירת ההצלה האחרונה מאוישת על ידי האנשים הכמעט האחרונים באונייה, והם מסתכלים שיש מקום אחד. הם התלבטו מי יעלה לסירה. אבל האישה הפצירה בבעלה, אני מתחנן לפניך, תקפוץ, תציל את עצמך ותשמור על הילדה שלנו. הוא כתב הבעל ביומן שלו, ככה הבן סיפר לימים, שהוא כתב ביומן שהוא רצה לרדת למצולות הים יחד עם אשתו, אבל בגלל שאת ציווית אותי, החלטתי לעשות את זה לא בשבילי, אלא בשביל הילדה שלנו, כי אם זה היה תלוי בי, הייתי מעדיף להישאר איתך. אמר להם המורה, מפה שיעור בענווה. שיעור בלהבין שאנחנו לא מבינים. הרבה מאוד סיטואציות בחיים נראה לנו שאנחנו מבינים, ואנחנו מעבירים ביקורת, והוא עושה איזה טיפש, איזה תתרמה, איזה אנשים, תמיד לי, אין להם טיפת מנשקי, טיפה גינונים. אנחנו מאוד מאוד ביקורתיים. כשאנחנו רוצים לדבר על ענווה, כדאי לזכור 5 נקודות עיקריות שיעזרו לנו קצת להבין את התמונה. להבין א', שאנחנו לא מבינים. לא מבינים שום דבר כמעט שקורה בעולם. רב הנסתר על הנגלה. ואני אומר לכם את זה מפורש. זה כמו שהציור הידוע הזה של קרחון שצף באוקיינוס, ורואים את הקצה קצהו של קרחון, ומבינים שרוב, רוב הקרחון הוא מתחת פני המים, ויש לוקחים את התמונה הזאת לייצג את המושג של המודע אל מול התת מודע, דברים ידועים ונחמדים, כאשר המודע הזה הוא קצה קצהו של הקרחון, זה מה שאנחנו רואים, אבל מתחת לפני השטח יש את הכוחות הסמויים, נקרא לזה, של התת מודע שמשפיעים על האדם, אבל אני אומר לכם, התמונה הזאת רלוונטית לכל בן אדם שאתם פוגשים ורואים בחיים שלכם. אתם רואים הרבה מאוד אנשים הולכים ברחוב, נוסעים במכוניות, נמצאים בכיתה, נמצאים בעבודה. כל בן אדם שאתם רואים, אתם רואים קצה קצהו של קרחון. מה אותו אדם עבר? מה אותו אדם עובר? מה אותו אדם עתיד לעבור? אף אחד לא יכול לדמיין אפילו. לכן בוא נשאר בממדים נכונים של ענווה, של באמת הרגשה שאני לא יודע שום דבר, מה שעומד בפניי, יהיה רצון שאני אבחר נכון, והנקודה הזאת מפה תוביל אותנו לא להיסחף למקום של שפלות, של הרגשה שאני לא שווה שום דבר, אז ענווה עד הסוף, אני גם ככה שידרכו עליי וכדומה. בוא ניגע בכמה נקודות שיוכלו ככה לעזור לנו להרים את עצמנו מדרגה לא טובה של שפלות. אז נקודה ראשונה, בוא נגדיר את זה ככה, לוותר על אחיזה בכל מיני חרטות עבר למיניהם. אחד מהדברים שיכול להוביל אותנו לשפלות, זה הרגשה שאתה יודע, עשינו טעויות בעבר, ועשינו דברים בעבר, ואני סוחב את זה איתי עד היום, והעבר יכול להיות גם לפני שעה, או לפני שבוע, או לפני 20 שנה. זה לא משנה מה. ברגע שאני נאחז יותר מדי בעבר, בואו נגדיר את זה ככה, שרוב החלקים של פאזל החיים שלנו, נראים שהם לא תואמים. כאילו אין בהכרח קשר בין הקטעים של החיים שלנו. אבל אחרי 120, כשנסתכל על זה מלמעלה, בסדר? אנחנו נראה שהפאזל של החיים שלנו מושלם. וכל דבר שעברנו בחיים, היינו צריכים לעבור. וכל דבר שעברנו בחיים משלים למשהו אחר. ולפעמים צריך לסיים משהו על מנת להתחיל משהו אחר. כל התחלה חדשה היא גם בעצם סיום של התחלה ישנה. זאת אומרת, החיים הם איזושהי התפתחות מסוימת, שאנחנו כל הזמן מתקדמים, דלת נסגרת ודלת אחרת נפתחת. הדלת שנסגרה, אני אולי מודע אליה, אבל מה עומד מאחורי הדלת שתיפתח? אף אחד לא יודע. יש סיפור מאוד ידוע של אדם שחלה, והוא היה בבית החולים ממש על ערש דווי. וכשהרופא בא לבקר אותו, אז הרופא ראה שהחולה קצת דואג, אז הוא שאל אותו, למה אתה דואג? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני יודע שימיי קצרים, ואני יודע שאני אצטרך לעבור לעולם שאומרים שהוא כולו טוב, אבל מן הסתם הוא לא כולו טוב, אתה יודע, לא לכולם, ומה יהיה, ואיך יהיה, ואני חושש, ואני מפחד, ואני לא יודע. אמר לו, הרופא, אני מבין. אני מביא לחלוטין, אבל בוא נספר לך משהו שקרה אצלנו בבית. אומר הרופא, אני גר בבית פרטי, ויום אחד אנחנו שומעים ככה סריטות על הדלת, סריטות על הדלת של בכניסה. עכשיו, היה לי חבר, ואומר, מה זה הסריטות האלה? כאילו, מה זה הדבר הזה? מי מנסה להיכנס לכם לבית? כשפתחתי את הדלת, אומר, הכלב שלי, יש לנו כלב זאב כזה גדול, שהיה בחוץ, נכנס פנימה, כולו מחייך, כאילו הוא רץ וקופץ. מה זה, החבר שלי, מה זה, הכלב שלך, איך הוא ידע שאתה בבית? אז הוא אמר לו, תקשיב טוב, הכלב לא בכך ידע מה הולך להיות אחרי שהוא יפתח את הדלת, מה מחכה לו בסלון, הוא לא ידע, אבל הוא ידע דבר אחד, שהבעל הבית שלו, שהבעלים שלו, נמצא מאחורי הדלת. ולכן לא אכפת לו כל כך מה הוא יפגוש מאחורי הדלת. לא משנה מי נמצא בסלון, לא משנה מה יש בסלון, זה לא משנה לו, הבעלים שלו נמצא מאחורי הדלת. אמר לו הרופא, תדע לך, אנחנו כאנשים מאמינים יודעים, שאחרי שאדם עוצם את עיניו ברגעים האחרונים בחייו, לא משנה אפילו לאן הוא הולך, מה שמחכה לו מאחורי הדלת, זה הבעלים שלו, הבעלים של העולם, בורא העולם, אבא שלנו. ממילא ברור שזה יהיה לטובה, גם אם יהיו תקופות שבסדר זה משהו זמני שנצטרך לעבור, אבל לדעת שאנחנו באמת צריכים לדעת שסך הכל מאחורי הדלת נמצא בורא עולם, וזה קצת אמור לנחם אותנו, ולכן כל דלת שנסגרת, אני יודע מה נסגר, מה אלוקים מכין לכם בדלת החדשה? אדם פוטר מהעבודה, לא הלך עם ישראל גירושין, לא הלך עם ישראל אפילו תאונה, מחלה, לא, 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 לא צריך לפרד רעיונות, שפתאום, אתה יודע, זה קטעת השרשרת של החיים. פתאום הפאזל כאילו משתנה. חכו, תנו לדלת נוספת להיפתח, ואולי אפילו נופתע מהדברים שמודים אחורי הדלת, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נוותר על המחשבה שלאנשים אחרים קל יותר. בואו נוותר, אם אתם לא רוצים לשפלות, אז תבינו שאם אתם חושבים שלאנשים אחרים קל יותר, אני אומר לכם, לא בהכרח. קודם כל, הנקודת מוצא היא שכל דבר שהוא שווה, מה שקרה הוא בעל ערך, אז שווה גם להשקיע עבורו, ומה שבא בקלות, הולך בקלות, אלא יגעת או מצאת תאמין. כל דבר טוב עולה במאמץ, עולה בהשקעה, עולה בכוחות, נכון? אבל כל האנשים סביבכם, אלה שנראים לכם, מצליחנים, אלה שנראים לכם שהולך להם בקלות, אני אומר לכם, יש להם שטח בחיים, שמתמודדים איתו, כל כך קשה, שאם הייתם מכירים את השטח הזה, הייתם מבינים שמתמודדים כמעט בדיוק כמוכם, ואולי אפילו קצת יותר. אלו רק הם שתי בחינות. מה הם שלושת הבחינות הנוספות שיעזרו לנו להתרומם משפלות? נלמד אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
הוא חי תמיד איתי.
משרד התרבות וכל חי מגישים משדרים תרבות. חוזרים לשגרה עם מיזם ייחודי של אומנות ותרבות חרדית, וביום רביעי הקרוב בשמונה בערב באור פניך, חיה שלמה במופע להקת הללו, לצפייה באתרים כל חי ובחדרי חרדים.
רשת מחסני חשמל חוגגת יום הולדת. חגיגה כזו לעולם לא תחזור.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שמי נועה ואני עובדת בגוגל.
קמפוס לוסטיג, כרטיס הכניסה שלך. כוכבית 3118.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מאזינים יקרים, כאן שולי. אני מרגיש טעון ב-30%. טעון אבל מרוצה.
חדש במינוי פייס, התו הנטען המעניק לכם 30% הנחה למימוש במסעדות וברשתות נבחרות. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. כפוף לתקנון התו הנטען ולתנאי המבצע המפורטים באתר עד גמר המלאי. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו. הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
רשת מחסני חשמל חוגגת יום הולדת. חגיגה כזו לעולם לא תחזור.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
פיג'מות בתמנון, כל הפיג'מות לנשים, גברים וילדים, 3 ב-100 שקלים בלבד. תמנון.
שמי שירה ואני עובדת במייקרוסופט.
קמפוס לוסטיג, כרטיס הכניסה שלך, כוכבית 3118.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים קצת מצד אחד להתחזק בענווה, לדעת שכל זה מתנות מבורא עולם, ותודה לשם על איפה שאנחנו נמצאים, ויהי רצון שנעריך את זה ורק נעשה טוב לעולם באמצעות המתנות שאלוקים נותן לנו. זה לא אומר שאנחנו יותר טובים מאנשים אחרים, אבל זה ודאי לא אומר שאנחנו שפלים, לא שווים שום דבר ולא יצא מאיתנו שום דבר. זה ודאי שלא, כי אלוקי נשמה שנתתה בי טהוריי, שנשמה אלוקית שתפקידה באמת להאיר את העולם. אז למדנו עד מידת הענווה על ידי אלדד ומידד, ששני זקנים שאתה יודע מרגישים מי אנחנו, מה אנחנו, ודווקא הם יזכו שהשמות שלהם יצוינו בתורה, הם יזכו לנבואה מי בורא עולם, יזכו לנבואה עתידית דווקא בגלל הענווה שלהם. פירוש דבר שבורא עולם, כמו שאמרנו, מגביה שפלים. מי שמרגיש שהוא ענף, שהוא לא, מי אני, מה אני, עד הרבה בורם יראים אותו, ומצד שני מי שמתגאה ואני ואני, אז משפיל גאים. ויהיה רצון שזה לא יקרה לאף אחד מאיתנו, אבל אמרנו שתועבת השם כמו כל גבלה, ולוקים ממש ממש לא מסמפת בלשון הרחוב, גאוותנים. ויהיה רצון שנתחזק בזה, ולכן אם קצת אנחנו חווים בזיונות, וקצת מישהו מאיר לכם, וקצת דברים לא הולכים כמו שאתם רוצים, יש בזה מין המעלה, כי זה מחזיר אותנו לפרופורציה ולגדלים טבעיים, נקרא לזה כך. כי לפעמים שאתה מצליח, עוד מצליחה, קצת ההצלחה עולה לראש או לאף, וזה לא כך רצוי. בסדר? ולכן אנחנו רוצים אבל כן להתחזק, לא ליפול לשפלות. אז אמרנו דבר ראשון, אנחנו לא רוצים להתעקע בעבר שלנו, כי העבר שלנו יכול קצת לתת לנו הרגשה שמה שהיה הוא זה שיהיה. ואז אנחנו לא מאמינים אפילו שזה אפשרי. אני לא מאמין אפילו שאני יכול לצאת מהבעיות שלי. בידוע הסיפור שהיה עורך דין שייצג פעם אחת רוצח, לא על אף אחד מישראל, לחבר המושבעים בארצות הברית, שומע את הראיות ומחליט גילטי, אשם, אין מה לעשות, אשם. אתה יודע, במקרה הטוב עונש גזר דין של מאסר עולם, ובארצות הברית גם יכול להיות יותר גרוע מזה, אבל העורך דין אומר, שנייה, בסדר, שמעתי, אבל אני שמרתי את הראיה האחרונה כנשק יום הדין. הוא אומר, אני הפעלתי סוכני מוסד ישראלים, כן, שהצליחו לאתר את הנרצח בעצמו. ותקשיבו טוב, לא אחר מהנרצח עצמו, הוא נמצא פשוט בגואטמלה. זה רק היה איזשהו מזימה כדי להפליל את מרשי ולזרוק אותו לכלא, אבל האמת שהוא זכאי, והוא טהור כשלג, ולכן אחרי כל המאמצים וכל ההשתדלויות, לא רציתי להגיד זה לפני כן, כי חשבתי שאני לא אצטרך להשתמש בכזה דבר, להביך פה את חבר המושבעים, אבל בשעה 3 בצהריים, 00. הנרצח בכבודו ובעצמו ייכנס מהדלת הכניסה של בית המשפט. כמובן, כידוע, הסיפור התחילה מה שמרקחה, איך זה יכול להיות? It's impossible, איך זה יכול להיות? לא יכול להיות. והשעה הייתה 2:30. והשעון מתקתק, וכולם במתח, וכולם בלחץ, וכל העיניים מופנות לעבר דלת הכניסה, שבעוד 2 דקות, כבר היה 2:58, הולך להיכנס. לא אחר מאשר הנרצח עצמו, ובשעה 3, מסתכלים על הדלת, ו... אף אחד לא נכנס. וב3:05, אף אחד לא נכנס. אבל ב3:15, אף אחד לא נכנס. אבל ב3:20 כבר השופט אמר לעורך דין, תקשיב, עם כל הכבוד, נו, אנחנו לא נחכה פה עד מחר, אתה מבין? בוא, אנחנו קצת קצרי סבלנות. אומר לו, הנה, תקשיב, קיבלתי עכשיו הודעה. 3:25, הדלת ייפתח. כולם כוסים את הצבעוני. וב3:25, הדלת לא נפתחה. ואז אומר למעורך דין, יקיריי, בוא נעצור פה את כל הסגה הזאת, כי אכן הנרצח לא ייכנס. אבל עשיתי את כל המהלך הזה רק להראות לכם עד כמה כל חבר המושבעים לא באמת בטוח שמרשי רצח, והראיה שהייתי מוכנים פה להתעכב למעלה מחצי שעה בדריכות, העיניים שלכם יצאו מחוריהן כל רגע שאמרתי שהנה הוא נכנס והנה הוא נכנס וכדומה. אם הייתם ממש בטוחים שמרשי רצח, לא הייתם אפילו מניפים עפעף, מנידים עפעף לכיוון, בסדר? אז ממילא מחמת הספק וחוסר עניין לציבור, כידוע בבית משפטים, זה נא לשחרר את מרשי. חבר המושבעים התחיל כמרקח הזה, יכול להיות, בלה, לא חשבנו על זה, רק שנייה, רוצים לצאת לדיון מאחורי הקלעים. ואחרי 20 דקות הם חוזרים חזרה ומכריזים, אכן, הנאשם גילטי, אשם, והוא נזרק לכלא. אבל אומר העורך דין, רגע, זה יכול להיות, דיברנו על משהו, אתם לא הייתם בטוחים. אמרו לו חבר המושבעים, סתם אתם מכירים את הסיפור הזה, זה נכון, אמנם אנחנו קצת פזלנו לכיוון הדלת לא פעם ולא פעמיים, כי אולי היינו רוצים לראות אם זה אפשרי, אבל מישהו אחד מכל הבית משפט לא הסתכל אפילו לרגע לכיוון שם. הסתכלנו מצלמות ההבטחה וראינו שהקליינט שלך הוא לא יסתכל אפילו רגע אחד לכיוון הדלת. למה? כי הוא יודע שאף אחד לא ייכנס. פירוש הדבר, הוא לא האמין שזה אפשרי. אם אתה לא מסתכל לכיוון הרצוי אפילו, אם את מתייאשת מראש מהמצב שלך, מהמצב של הזוגיות שלך, מהמצב של הילדים שלך, מהמצב של עצמך, את לא מסתכל, הרב, אני מכירה את כל הטענות האלה ואת כל ההרצאות האלה וכל הדרשות האלה, אין לי כבר כוח, אבל אני רוצה להתבדות שוב פעם. פה אנחנו מפסידים את המערכה. כדי לא להיגרר לשפלות, אנחנו חייבים להמשיך להסתכל. קווה לשם חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. ולכן הדבר הנוסף, אני רוצה להבין דבר אחד, שבו נפסיק לנסות לחשוב, אם רק הייתי במקום של פלוני. אתם רואים אנשים, אתם חבל, אם הייתי במקום שלו. אז אני אומר לכם עוד פעם, אין רק דרך אחת להצלחה. כל אחד מאיתנו יש לו את הדרך שלו, את המסלול שלו, את אורך המסלול שלו, כמו בקריאת ים סוף, שהיה, לא היה שביל אחד לכל עם ישראל. 12 שבילים, כל שבט עם המסלול הספציפי שלו, עם הייעוד שלו, עם הזמן שנקצב לא לעבור את ים סוף. ולכן אל תנסו להיות במקום של מישהו אחר, או לראות אנשים אחרים, ואתה אומר, וואלה, אם הייתי במקום שלו או שלה, אם היה לי כאלה הורים, אם היה לי כאלה קשרים, אם היה לי כאלה כאלה, די, זה לא רלוונטי, שימו נקודה. דבר רביעי, בואו נגדיר את זה שאל תיתנו לאנשים אחרים להחליט מה אתם שווים. בסדר? אני יכול ליפול לשפלות, כי יהיו אנשים שתנו לי ביקורת, ויעירו לי כמעט על כל צעד ושעל. לאט אתה מרגיש, באמת, אולי הם צודקים, אולי באמת לא יצא מני שום דבר. מכילה מכבוד כולם. אני אגיד לכם דבר אחד. אנשים מכירים את השם שלכם, אבל לא מה עברתם. אף אחד לא יודע את הסיפור האמיתי שלכם. גם אם שיתפתם קצת, ואפילו ההורים שלנו, אני אומר לכם את האמת, אפילו ההורים לא באמת יודעים מה ילד או ילדה עוברים, בעל, גם אם הוא חושב שהוא יודע, הוא לא יודע מה אשתו עוברת. גם אישה, בלי לפגוע לזלזל, שהיא חושבת שיש לה גם קצת רוח הקודש וקריאת מחשבות, והיא מרגישה דברים, היא לא מעלה על דעתה עד כמה בעלה מתמודד. ולכן אני מבקש לא לתת לאנשים אחרים להשפיל אותנו, לא לתת לנו הרגשה שאנחנו לא שווים שום דבר. הם אולי יודעים את הדרך שעשינו, אבל לא מה עברנו דרכה. ולכן הנקודה העיקרית היא מה אני חושב על עצמי, מה אני חושב על הערך העצמי שלי. ופה אמרתי לכם, יש מקום לענבה, אבל לא לשפלות. לא לחשוב שאני אפס, שאני לא שווה שום דבר, שלא יצא מנו שום דבר. אמרתי לכם, נקודת המוצא היהודית, זה אלוקיי נשמה שנתת בי. בורא עולם, מן דנפח מדילה נפח. זו מתנה ישירה מבורא עולם. תחשבו, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה בכלל. מה זה מתנה מבורא עולם? מה זה השלמות של נשמה בכלל? מה זה הדבר הזה של נשמה? כאילו, אני יודע מה זה הגוף שלי במקרה הטוב, אתה מבין? אתה יודע מה זה נשמה? מה היא מכילה? מי אני בכלל, אתה מבין? אז קצת לרומם את עצמנו, להבין שאנחנו... אנחנו לא שם בכל הרפש, בכל הגועל, בכל התאוות הנמוכות האלה. גם אם הגוף מושך אותי לשם. תאמין, זה כמו אנשים שדיברנו על כלב. אז יש אנשים שיוצאים עם הכלב שלהם. לפעמים זה כלב דומיננטי. אתה רואה איך שאנשים כאילו, רק שנייה, לאן שהכלב מושך אותם, לא לאן שהם רוצים ללכת, לאן שהקונילמל הזה רוצה לקחת אותם. אז לפעמים גם אנחנו נגררים ככה. ואפילו לא דוגמה של כלב, לפעמים אנשים יושבים על סוס. ראיתי פעם סוס שמאבד שליטה, מה שנקרא, אתה יודע, רוכב, אמא, 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 והסוס טס, כאילו, מפחיד. אז לפעמים גם הגוף שלנו, גם התאוות שלנו, השטויות שלנו, סוחפים אותנו למקומות שאתה, אתה פשוט נגרר. אבל זה לא אני, אני הרוכב, בסדר? אז נכון, יצא מקצת כלל שליטה, קצת איבדתי שליטה, אבל לא איבדתי לגמרי. אני נשארתי אותו דבר. גם אם הסוס מושך אותי, גם אם הכלב לוקח אותי, לא שלוקח, אני נשארתי אותו דבר. אז אנחנו נשמה אלוקית, ושם אנחנו נמצאים, ומשם אנחנו צריכים להתרומם. לכן הדבר הנוסף, זה נע לא לשקוע בכל מיני מחשבות של חרדות, פחדים ודאגות. שימו לב טוב, אם החרדות, דאגות ופחדים גורמים לנו לצלול לעומק, בואו נעמיק בזה ונחשוב ונתחן את זה, אתם רק שוקעים עמוק יותר בים הזה. זה לא ים פרודוקטיבי. בואו נגדיר את זה ככה, שהדאגות של מחר לא... בואו נגדיר את זה אחרת. הדאגות לא פותרות את הבעיות של מחר, בסדר? מה שבטוח, הן נוטלות מאיתנו את שלוות הנפש של ההווה. עוד פעם, דאגות לא פותרות את הבעיות של מחר. על ודאי הן לוקחות מני את שלוות הנפש של היום, אז חבל לי על הזמן שלהם, בסדר? חבל לבזבז את הזמן לדברים האלה. אתם רוצים, תשבו, קחו 20 דקות, שבו, תנסו לתכנן איך אני יכול לשפר, איך אני יכול להתקדם וכדומה. אבל לא לצלול לתוך הים הזו, זו ביצה. זה לא ים, וזה לא ים סוף, וזה לא שונית אלמוגים. זו ביצה מגעילה של מחשבות שליליות, שבאמת יכולות להוביל אותי לשפלות, וחבל, אני חוזר, הדאגות לא יפתרו את הבעיות של מחר. על ודאי יקחו לנו את כל העושר של היום הזה, וחבל, היום יפה, יום ארוך, בואו ננצל אותו כמו שצריך, למקסימום שאפשרי. לכן, דבר אחרון, כטיפ אחרון, תוציאו כל מחשבה שיש לכם, שאתם לא מסוגלים לעשות את הצעד הבא. כל מה שאני רוצה מכם, אני רוצה מעצמי, את הצעד הבא. בוא ניקח שלב שלב, צעד צעד. אני לא אומר לכם בוא נשנה את העולם, בוא נשנה את החיים. צעד אחד לכיוון הרצוי. ולו אפילו אם אני עוצר ומסתובב לכיוון הרצוי, גם זה צעד. שלא תעבור מחשבה בראשכם, לא, אפילו את זה אני לא מסוגל הרב. אין כזה דבר. ובשביל זה, אנחנו גם עורכים סדנאות, ואנחנו שבוע הבא, שלישי רביעי, יש לנו סדנה בקיבוץ חפץ חיים. לאחר מכן, יש לנו גם סדנה, וזה קצת הודעה חדשה, סדנה באנגלית, אוקיי? For the English speakers, יהיה לנו סדנה באנגלית, בכף, כף א' תמוז, כמדומני, תקבלו את הדכונים בטלפון שתכף נתן לכם כרגע. סדנה של יומיים, סדנאות בנויות אותו דבר, גם העברית, גם אנגלית, זה סדנאות של יומיים, כאשר יומיים אנחנו מתנתקים מהעולם. יומיים מצוללים פנימה לתוך חוויה, משהו חוויה כזה אפילו רוחנית, כל שכן חוויה אישית של כל אחד מאיתנו, קצת לקבל כלים, כיצד לעשות העצמה אישית בצורה נכונה, עולם של דמיון מודרך, קצת ללמוד להשתמש במחשבה שלנו, כיצד היא משפיעה על הגוף שלנו. אני אומר לכם, רק אתמול שלחו לי מספר מחקרים מספר שיצא, Mind Over Medicine, זאת אומרת, כל מחשבה על רפואה, שמשפיעה על רפואה, והביאו שם מחקרים מדהימים, לטוב או למוטב, אנשים שחשבו שהם לוקחים תרופה, הבריאו, אנשים חשבו שעברו כימותרפיה, תקשיבו טוב, חשבו שעברו כימותרפיה, נשרו למסערות, והם לא באמת עברו. כל מיני דברים מדהימים לראות עד כמה המחשבה שלנו משפיעה על הגוף, ובסופו של דבר, ללמוד את הכוחות שיש לנו ביד, בידיים של כל אחד מאיתנו, יכולת לרפא את עצמנו, לרפא אחרים, תקשיב, זה דבר מדהים, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מן הראוי שיקבל את הכלים האלה, כי חבל, אנחנו נעבור את החיים, אם זה או בלי זה, אז לפחות שיהיה לנו את הכלי הזה, ונוכל לעזור לעצמנו, וגם לכם, לאחרים, לפי משפחות שלמות מגיעות, אם יש חס ושלום אדם שחולה, אדם שמאושפז בבית חולים, תחשבו איזה הרגשה, לא על אף אחד מישראל אדם מאושפז בבית החולים או בבית, אז אנחנו יושבים סביבו, נסים לעזור לו, ודאי מתפללים, אבל האם אני יכול להקל על הסימפטומים שלו? האם אני יכול להקל על כאבים שהוא מתמודד איתם? אז תחשבו, אם נלמד להשתמש בידיים שלנו איך לרפא אחרים, אז במקום לשבת חסרי מעש, בסדר, אנחנו מפללים, ברור, אבל שם משמרות של תפילה והשאר, אנחנו נטפל בו או בה. תחשבו איזה חסד אדיר, כל אחד מאיתנו יכול לרכוש וללמוד איך עושים את זה. אז בשביל זה יומיים של סדנה, יש גם סדנות ארוכות יותר, שלושה חודשים, אבל זה כבר יהיה רק אחרי החגים, כי הזמן שלנו נגמר. מי שרוצה, טלפון אחד לכל הפרטים על הסדנות הקרובות, הקצרות והארוכות, הדיגיטליות והפרונטליות. טלפון אחד, כי אנחנו מתכוונים כבר לסוף השבוע, אז אנחנו ניתן את ההודעה הזאת, כי שבוע הבא כבר זה כנראה לא רלוונטי. אז הטלפון הוא כך, 053-436-1311. אני חוזר, טלפון לסדנאות, אני מעביר את כל הסדנאות, אני אמצא אתכם יומיים שלמים, אנחנו גם נהיה בבוקר בתוכנית, אל תדאגו, אני אתן אתכם, ואז אני הולך לשם, ואני שם כל היום, מהבוקר עד הלילה, ואחרי זאת, מהבוקר עד הלילה פעם שנייה. טלפון אחד לכל הפרטים, 053-436-1311. אז למדנו מצד אחד, יקיריי, ענווה, שימו את הדברים בפרופורציה, תגיד תודה לבורא עולם על המתנות שיש לכם. אל תחשבו שבגלל המתנות שקיבלנו, אנחנו יותר טובים מאחרים, אבל בהחלט יש לנו שליחות אדירה לכל אחד מאיתנו, יש לנו נשמה אלוקית, שאנחנו משתדלים לא להשוות עצמנו לאחרים, לא להתעקע בעבר, לא לנסות להיות במקום של מישהו אחר, כל אחד עם המסלול שלו, לא לתת לאנשים אחרים להשפיל אותנו, אלא אדרבה, אנחנו רוצים לרומם את עצמנו, אנחנו לא נשקע לתוך ים המחשבות השליליות, כי הדאגות של היום לא פותרות את הבעיות של מחר, ונזכה בעזרת השם לחיים טובים יותר, מאושרים יותר, רגועים יותר ופרודוקטיביים יותר. אז תודה רבה למוטי קופרה טכנאי ומאיר על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם נתראה ונשתמע שבוע הבא, יום ראשון, מי שאיתנו בווידאו תשארו, יש לנו עורך מעניין, ושלכם כבר אפשר להגיד שבת שלום, כל טוב.